להראות לך את חומרת הדבר. אתה יודע כמה ששבת זה דבר חשוב? אתה יודע כמה שזה חשוב? ההוכחה זה שהורגים על זה. לא, לא באמת. מובן? זה עונה על השאלה, כי התורה רצתה ללמד אותנו שזה חמור.
כן, אבל זה לא משנה את זה שעכשיו. התורה רצתה ללמד אותנו חמור, אבל זה עדיין נראה שזה עדיין מרחיק, וזה עדיין...
לא, זה כבר לא מרחיק, וזה גם לא גול עצמי. כי ברגע שאתה שמעת את השיעור של הרב שרקי, שמסביר שכל הדבר הזה נאמר כדי להראות לך את החומרה, אז ממילא כבר אין סכנה כזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, החוויה הקיומית של היהודי איננה מפגישה אותו עם הריגת מחללי שבתות. וזה לא במקרה. ברור? כלומר, היהודי הרגיל שואל את עצמו, רגע, בעצם כתוב בתורה מחללי המות יומת, אני רואה כל מיני אנשים מחללים שבת, אף אחד לא הורג אותם, איך זה יכול להיות? בסדר? אז לכן...
לכל הדברים, אבל שעוברים על המיטה, מן הסתם.
כן, חוץ מהמקושש. זאת אומרת, המקושש היה מקרה יוצא דופן, שלמרות שכתוב בתורה מחללי המות יומת, בכל זאת הרגו אותו. אני אפילו רוצה להוסיף יותר מזה. לפי ההלכה, המקושש לא היה חייב מיטה. כי לא הייתה התראה? יתרו בו, אמרו לו שהוא חייב מיטה, אבל לא אמרו לו במה, כי לא פורש מה יעשה לו, ידעו עם סקילה, שריפה, הרג וחנק, לא ידעו. מה? אז באמת ברגע שאתה לא...
למדנו שלא חייב לתות בו באיזה סוג מיטה.
מחלוקת.
כן? אבל ההלכה לא חייב היה.
להלכה לא החייב?
כן, לא היה חייב.
אתה בטוח?
כן. טוב, רק מה להגיד לו מה
זה
חייב
מיטה. אני חייב יותר מזה. יכול להיות שאתה צודק, אבל מה? כתוב בגמרא שהמקושש לשם שמיים מתכוון, זה עוד יותר מסובך. הוא ראה שאנשים מזלזלים בשבת, אז הוא אמר, אני אחלל כדי שיהרגו אותי, ואז ידעו ששבת זה רציני. כן, זה סוג התנהגות, קשה מאוד לתפוס מה הוא רצה, המקושש הזה. הוא רצה שיהרגו אותו כדי שידעו שזה חמור לחלל שבת. איפה זה כתוב? אני משנה איפה זה כתוב. איפה שאני אמרתי שזה כתוב, בחזל. איפה בגמרא? איפה בגמרא? באחת המסכתות. טוב, בקיצור. אז הוא לא צדיק, בגלל שהיה אסור לו לעשות את זה. האמת היא, פעם שמעתי דרשה שלמה של הרב מנחם בן יעקב, שהסביר מדוע הוא לא צדק, המקושש. זה לא פשוט, הטען הזה, כי יכול להיות פה עבירה לשמה. יש פה איזו מחשבה רצילית. אז אמנם זאת עבירה, אבל זאת עבירה עם מחשבה. לכן אומר הרמב״ם, זה שאדון הנביאים הרג על זה, זה היה חשוב. כדי שידעו שאנחנו מתכוונים ברצינות ולא בבלוף. כן? יש, עד היום הזה, באקדמיה, יש טוענים שהרמב״ם לא האמין בבריאת העולם. לא האמין בבריאת העולם. למה? כי הוא כותב שהוא מאמין בבריאת העולם. סימן שהוא לא מאמין. כן? כלומר, הרי באקדמיה אומרים ככה, הרמב״ם זה יהודי רציני, הוא למד פילוסופיה וזה, אז בטוח שהוא חושב כמונו. אז כשהוא כותב שהוא מאמין מה שהתורה אומרת, אז הוא אומר את זה בשביל ההמון. כן? זה הנחת יסוד של הריקים. טוב, אז זה קצת מזכיר קצת את מה שקרה עם נדב ואביהו, אותו סיפור. כן? הרי למה מתו נדב ואביהו? כתוב, ונקדש בכבודי. מה שקדוש ברוך הוא מבשר למשה, שכשהוא יגמור להכין את בית המקדש, את המשכן, בסוף מה שיקרה, ונקדש בכבודי. שיהיה מעשה שיראה לכולם שהקדושה במקום היא ממשית. ולא איזושהי הכרה, הייתי אומר, פסיכולוגית, שירית, לירית או משהו כזה. לא, זה רציני. עובדה, מי שמחלל את המקום, מת. בסדר? נו. דבר.
כל המות יומת, ההלכה לא מתחייבת, יש בפרשת העריות שם ברצף, לפני שלא מספר, מות יומת, מות יומת, מות יומת.
כן.
אז בדיחה? זה לא בדיחה. אז אתה רוצה לומר שזה חמור? זה חמור, למה אתה צריך לעמוד? וכל אתה לא עוזר כל כך הרבה חיים סימן שאתה מתכוון. זאת אומרת, הנימוק הזה שאומרים ולא מתכוונים, הוא נראה שזה לא...
אני לא מבין אותך. אתה אומר, איך יכול להיות שהתורה אומרת כל כך הרבה פעמים מות יומת והיא לא מתכוונת ברצינות? בוא נשאל אותך שאלה. לפי ההלכה, כדי להרוג מישהו, צריך להטרות בו? זאת אומרת, אדם מתכוון לבוא על הערווה, צריך שיבואו שני עדים, שרואים שהוא עומד לעשות את המעשה.
אגב, סליחה, פשוט לא ידעת
לך,
זאת
רעי,
כדאי.
מה?
אם תלמיד חכם גדול, צריך לבוא
שתיים לומר,
אבל
הוא
יודע.
רגע, אני רוצה לענות לשאלה שלך. אתה רוצה שאני אתייחס לראשונה שבה גרסאות של השאלה שלך, לשנייה או לשלישית? טוב, בתלמוד יש מחלוקת תנאים. האם חבר, דיין תמיד חכם, צריך התראה או לא צריך? כי רבי יוסף רבי יהודה אומר, לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד. בסדר? אבל הסבירות שחבר יעשה עבירה באופן שבכל זאת צריך לדבר להיוודע, באופן שיתחייב וכו', זה גם כן רחוק מאוד. זאת אומרת, אבל בוא נלך לפי השיטה המרכזית שכן צריך התראה. אז זאת אומרת שצריך שיבואו שני עדים כשרים ויגידו לו, תשמע, אנחנו יודעים שאתה עומד לעשות את העבירה הזאת, ואם אתה תעשה אותה אנחנו ניקח אותך לבית דין ויהרגו אותך במיטה פלונית. בסדר? והוא צריך לענות, אני יודע, ועל מנת כן אני עושה. כלומר, כאילו עד שיתיר עצמו למיטה, ולא עוד, אלא הם צריכים גם להיות נוכחים במעשה. כן? אז תגיד לי מה הסבירות. מלבד זה שכל זה אפשרי רק אם סנהדרין יושבת בלשכת הגזית באותה שעה, שזה עוד סיפור. כך שמשל אם זה קרה בלילה, שבאותה שעה סנהדרין לא יושבת בלשכת הגזית.
לא.
ורוב העריות נעשות בלילה. אז אני לא רואה בדיוק סבירות הדבר הזה. כן. אלא מה? אתה יכול להגיד, אבל התורה אמרה מות יומת, מות יומת. נכון. ישנם מצבים שאם בדין ישקלו שהשחיתות רבה מדי בישראל, יהרגו גם בלי התראה. זה יש מצבים מיוחדים. איך אני יודע? זה כתוב בירושלמי. ירושלמי אומר שיש מצב פעמים של הורגים בלי התראה. זה קורה. כן, מה אתה אומר?
אם אדם מתחיל לעשות עבירה בלי התראה,
אין שום קשר בין סקילת מחלל שבת לבין זריקת אבנים על מכוניות. זריקת אבנים על מכוניות זאת פעולת שחרור. יש אנשים שנמצאים בלחץ, הם לא הולכים לקולנוע, לא הולכים לתיאטרון, אין להם שום פעילות ספורטיבית. צריך להבין את זה. אחרי הצ'ונט בשבת, שגם אתה מרגיש כבד ואתה מרגיש שאתה זקוק קצת לפעילות גופנית, אז יש פעילות, הייתי אומר, תרבותית של זריקת אבנים על מכוניות, אין לזה שום קשר לעניין. זה פריקת עצבים, זה דבר, יש בזה, יש בזה משהו. האם אני מתיר את זה? לא, אני פשוט הסברתי מאיפה זה בא, זה הכל. כן, לא התארתי את זה חלילה. הרב הסביר פה
את מה בעצם שהתורה אמרה ולמה התכוונה.
אז איך משה ידע שהוא צריך להרוג את המקושש? זה כתוב מפורש, שהקדוש ברוך הוא אמר לו.
לא, אבל אחרי זה, כאילו, משה עצמו,
כן, היה עוד מקרה, עוד מקרה כזה, המקלל. המקלל. המקלל והמקושש. זה שני המקרים שמשה הרג ככה בשביל להראות שזה רציני. יש כמה מקרים, הוא הרג את המצרי, והוא הרג גם את בנות מדיין. יש... משה רבנו יש לו... כלומר... כן. ריקורד. יש לו ריקורד. כן.
אז מאיפה, האם כשהוא עשה את זה,
מן הסתם, מן הסתם, משה הרי הוא עושה שיקולים עמוקים, ארוכי טווח, בכל ביתי נאמן הוא, ברור שתבונתו של משה היא תבונה אלוהית וכו', אז אנחנו סומכים עליו. רק אני מסביר כאן מעט מן המעט מה שיש להבין בזה. אז גם פה המכילתא אומרת את זה, ברכו במן וקדשו במקושש. כמו כן, גם הרמב״ם והמהר"ל מסבירים את זה כך, שיש דברים שחומרתם היא כזאת שצריך שיקרה מצב שיראה שזה רציני. אז היה מחלל שבת אחד שהרגו אותו, הרגו עוד אחד בימי החשמונאים, זה בטוח היה נגד הדין, וזה פחות או יותר מה שידוע לנו, אז הרגו שניים ורבע בן אדם. כן, משהו כזה. טוב, כן. מי שאל מי זה, מה זה מחילתה? את מי אתה שואל? אז אם אתה שואל אותו, אז אני מציע ככה, תשאל אותו אחרי השיעור, הוא יענה לך. אם אתה שואל אותו. אתה שואל אותי, אז אתה לא צריך לשאול אותו, תשאל אותי. המחילתה זאת, אפשר לפתוח את החלון, כי פשוט אנחנו נחנקים פה. המחילתה זה אחד ממדרשי ההלכה של התנאים, וזה מדרש על ספר שמות. בסדר? שבו רוב הדרשות הן דרשות הלכתיות, מיוחס לרבי ישמעאל. נקרא מחילתה דרבי ישמעאל. יש לנו מחילתה אחרת, אני קראת מחילתה דרשבי, שהיא לפי בית המדרש של רבי עקיבא. היא פחות ידועה, אבל גם היא קיימת. זהו, זה המחילתה. כן. ואנחנו עכשיו לומדים מאמר מתוך המחילתה עם פירוש המהר"ל. כן.
להוציא נורג על השבת להראות שזה חמור.
כן.
אבל מבחן הזמן, לא הפריע. מי שדתי, באמת אומרנו מלכות, לא היה שומר את השבת. ומי שלא, היום האלה שולחים את השבת, תבוא אליהם מוצא הנורג. חיים זה מה, מתקשיב?
כן, אבל זה שזה כתוב בתורה זה חשוב. זה העניין. הדבר מסופר. אז אנחנו יודעים שזה רציני, בריאת העולם. כן, כמו, זה משנה מאוד. זה, עכשיו זה כתוב בתורה, הסיפור הזה. והסיפור הזה, יש לו השפעה לכל הדורות.
לנו, אלה ששומרים, זה בסדר.
אלה ששומרים שבת, תגיד, אבל למה אלה ששומרים שבת, שומרים שבת?
אלה ששומרים שבת, אם היית אומר לו גם מלכות, גם יש.
אני אגיד לך למה. הם שומרים שבת. אלה ששומרים שבת. בגלל שהם קראו בתורה שזה חשוב. ואיך הם יודעים שזה חשוב בתורה? כי בתורה כתוב מחללי המות יומת, וכתוב שמישהו שנהרג על זה. לא בגלל שהם פחדים להיסכל. אבל כשאתה אומר למישהו, תשמע, על זה חייבים סקילה, זה מרתיע אותו. מצד חומרת הדבר. טוב, אז כמו שאמרנו, גם נדב ואביהו וכדומה. אז ככל שמדרגה יותר עליונה, כך מי שנגיד מסתבך עם אותה מדרגה, דבק בו ההיעדר. כן. מה? אני הזכרתי נדב ואביהו גם לפני 10 דקות. והזכרתי שהחומרה של השבת היא כמו חומרת מקום המשכן, שעל זה נאמר ונקדש בכבודי, שהקדוש ברוך הוא הודיע למשה שכאשר הוא ישרה שכינתו במקדש, במשכן, אז יקרה מעשה שיורה על קדושת המקום. על זה שזה לא סתם פרזה, אלא שזה דבר רציני. אתה זוכר שאני אמרתי את זה? לא. על מה חשבת בזמן שאמרתי את זה? טוב, הלאה. ודווקא מקושש מפני שהיה מיטתו על פי השם יתברך. כן? כלומר, זה לא סתם, אלא לגבי המקושש הספציפי ההוא, הקדוש ברוך הוא אמר להרוג אותו. ולכך אמר שקידשו במקושש, שכאשר היה מקבל המיטה על פי השם יתברך, נראה קדושתו של השבת. ולדעת רשב"י. האם זה הצגת התכלית היחידה שהקדוש ברוך הוא יכול לסדר? כנראה, בגלל שאם זה רציני, אז זה גם עולה בחיים. מה הבעיה? מה הבעיה בזה?
אם אתה רוצה להרתיע, אבל אם
זה... זה לא כדי להרתיע. זה, שוב, אני חוזר על זה, זה לא כדי להרתיע. אם זה כדי להרתיע, אז אל תצריך כל מיני תנאים מוזרים כדי להרוג בן אדם. נכון? מה? אבל אתה לא שואל את השאלה המתבקשת, אז בשביל מה זה?
בשביל להראות את חומרת
העניין, שזה רציני. זה מה שזה בא להראות. זה כמו שתגיד, איך תראה שבאמת יש פה מתח גבוה? פשוט, מי שיגע ימות. אבל אם אתה אומר מי שיגע לא ימות, אז בשביל מה אתה שם שלט מתח גבוה? אתה עושה מין לצחוק? טוב, אל תדאגו, המקושש מת מזמן.
לא, אני חושב שהמתח קבוע בסדר. כן. ואחר כשעוד מאה נוגעים ולא מת, זו השאלה. ולכן בפורה, זאת אומרת, אותה הרתעה שמדברים עליה.
היית רוצה שימשיכו להרוג.
לכאורה לפי אותה שיטה.
כן.
צריך להמשיך, אותו דבר.
היה צריך להמשיך אותו דבר. לא, כי זה מספיק בהתחלה. זה כמו ברכו במן. היום המן לא יורד בשבת. אבל די לנו הידיעה שפעם הוא ירד ביום שישי ולא ירד בשבת. זה מספיק לנו. זה לא בשביל הרתעה בכלל. כן. אז מה השאלה מתבקשת? אז בשביל מה זה? נכון, אז מה תהיה התשובה? להראות את חומרת העניין. כן. בסדר? אני שואל את השאלה, אז למה שלא ימשיכו ככה? זה מספיק, ההתחלה, נו. כל דבר הולך אחרי ההתחלה. כן. ולדעת רשב"י. עכשיו אנחנו עוברים לדעה הרביעית. כן? מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? ברכו במן וקידשו במאור. כן. אז לדעת רשב"י שקידשו במאורות רוצה לומר כי ביום זה יש תוספת כוח לדבר הבלתי גשמי. וזה בעצמו קדושה שאין קדושה רק לדבר בלתי גשמי. וכמו שאמרו ז"ל, נפש יתרה יש לאדם בשבת. ורוצה לומר כי הנפש שהיא דבר נבדל יש לה כוח יותר בשבת ממה שיש לאדם בימות החול. וזהו שאמר שקידשו במאורות כי האור הוא דבר נבדל שאינו דבר גשמי כמו שהם שאר הדברים הגשמיים, וקידשו במאורות שיש תוספת כוח במאורות. מה?
מחלוקת עד היום אם מאור זה דבר גשמי או דבר לא גשמי.
פרש נא דבריך העמוקים בשבילי. כן, מה אתה מתכוון? האם זה פוטון או גל? אני לא חושב שזאת המחלוקת. כלומר, האם האור הוא חלקיק או שמה הוא גל, זה לא בא לדון בכלל בשאלה אם זה גשמי או רוחני. כן? כי גם החלקיק אתה יכול לדון אותו כדבר גשמי או כדבר רוחני, וגם הגל אתה יכול לדון אותו כדבר גשמי או כדבר רוחני. זה עניין של הסתכלות. כן? אבל זה ברור שהאור הוא נגיד הדבר המורגש בחושים היותר מופשט שיש בעולמנו. אבל פי שזה נראה לעיניים, אם כן זה גשמי. אבל זה על הגבול בין הגשמי לרוחני. כן? אור בגמטריה אין סוף. אור בגימטריה אין סוף. יש אם כן משהו שעוצר, שהוא על הגבול. ובשבת, כיוון שיש נפש יתרה, אז יש גם תוספת אור. לכן נהגו אחינו אשכנזים להדליק שתי נרות בשבת. נכון? מדליקים פעמיים נר. כדי שזה יצא בגימטריה נר ועוד נר בגימטריה 500, כנגד רמח איבריו של האיש ורש נון בית איברים של האישה, כבגלל שיש כאן נשמה יתרה והנשמה זה שייך לאדם. מה? זה אור, כלומר האינסוף מסתתר בתוך האור. כן? כן, אבל זה המקור אם כן למנהג של אחינו האשכנזים להדליק שתי נרות בכניסת השבת. מה? תשאל את הסבתא שלך עליה שלום, כמה נרות היא הייתה מדליקה בשבת. אה, זה מורכב. כן, ידעתי, אמרתי עליה שלום. אבל האם אתה זוכר משהו כזה? כן, אז כל מי שיש לו סבתא ספרדיה, שישאל את הסבתא הספרדיה, כשהיית ילדה כמה נרות הדלקת. כן, כי אחר כך הייתה נכנסה השפעה אשכנזית, השפעה של הקבלה גם וכו', ואז היום כולם מדליקים שתי נרות. אבל תזכור, מהי הברכה על נרות שבת? להדליק נר לשבת. בסדר? כן. מה? כן, דבר.
הרב, נר זה הרמח, כל
הזור הזה? יש רש ממחת איברים באיש, רש נון בית איברים באישה. רש ממחת ועוד רש נון בית בסך הכל 500. גימטריה, נר, נר. בסדר? האם יש... לא הבנתי מה השאלה. מה השאלה?
אתה שואל, כשאומרים רמח איברים ושסה גידים, האם הגידים הם איברים?
לא, מה הם?
הגידים הם גידים. אני עוד לא הבנתי את השאלה. אתה שואל אם כן, מדוע אין רמז בהדלקה לשסה הגידים של האדם? למה הרמז מוגבל רק לאיברים? סוף סוף שאלת, שאלה ברורה. בסדר? תשובה, כי הנשמה נכנסת לאיברים, לא לגידים. הגידים זה המסגרת המקבלת. זה המבנה, המבנה הכלי. זה בתור כלי. זה לא תוכן. כן, בבקשה. מה? מה לא הבנת? הגידים זה כלי, והאיברים זה תוכן. בבקשה.
השמור והזכור נגד שתי הנרות, אז קצת משל, לפי מה שהרב הסביר.
זכור ושמור כנגד ש... זה גם טוב, למה לא?
מה
קדם
למה? כאילו, אתה אומר להשתים לאיש ואישה אשכנזים.
נו.
המקור יותר העתיק של ה...
כן, יש גם, יש רמז כזה, רמז כזה, הכל בסדר. טוב, יאללה. כן. אז זאת אומרת שתוספת האור מורה על כך, כלומר זה שאני זקוק לי יותר אור בשבת, אני רוצה להדליק נרות. זה מורה על כך שיש לי תחושה של הערה יותר גדולה של הנשמה. עכשיו יש לזה ביטוי. במה בא לידי ביטוי נשמה יתרה בשבת? אומר רש"י, היכולת לאכול יותר. כן, בשבת אדם אוכל יותר. ולכן יש גם מה שנקרא בסה של מוצאי שבת. נכון? למה? כי מסתלקת הנפש היתרה, ולכן מעריכים בסמים, כדי להשיב את נפשו של האדם. כן, ממילא, אבל האוכל הוא לא מסתלק. כן? ולכן יש בסה של מוצאי שבת. כן? לכן צריך לעשות מלווה מלכה, לעשות איזה משהו בבוגי או משהו, כן? כדי לרומם את הנפש. כן.
הרבה פעמים משתמשים בביטוי נפש יתרה, פעם נשמה יתרה. עכשיו פה, שניהם זה המקור בעצם.
כן, כן, הכל ממסכת ביצה, זה פה אני לא מדייק כעת. פה כן. כן. אז זאת אומרת שאף על פי שהיסוד הוא מופשט, אבל יש לו תוצאה גשמית. מדוע? זה חלק מאמונת הייחוד של היהדות, שלא יכול להיות דואליזם מוחלט בין החומר לבין הרוח, ולכן אם יש תוספת רוחניות, בסופו של דבר יש גם תוספת גשמיות. ולכן היהודים בשבת דווקא אוכלים, למרות שזה דווקא יום קדוש. כן. הלאה. אז הולדת רבי שמעון בן יוחאי, שקידשו במאורות, רוצה... זה כבר ראינו. ולרבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו. כן? במה קידשו? אז תסתכלו שוב במקור במחילתה שמצד בעמודה הימנית למעלה. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר בשום רבי שמעון, ברכו במן וקידשו במאור פנים של אדם. או של אדם הראשון אפילו. כלומר, הפנים של האדם בשבת מאירות. יש אור מיוחד בפנים. איך יודעים? איך יודעים? מסתכלים, נכון? רואים, יש לך פנים של שבת? כן, קרה משהו. יש תוספת הער.
הרב, כן. הסברנו למה כל הדברים הם קוראים בשבת? למה כל התוספת הזאת מגיעה דווקא בשבת?
כי יש, למה כל הדברים האלה קוראים בשבת? כי יש תוספת קדושה. ומדוע יש תוספת קדושה? כי שבת זה השחזור של הרגע של הבריאה. שחזור של הרגע של הבריאה. בבריאה הפעולה היא פעולה אלוהית לבדו, הוא לבדו פועל את זה, ולכן יש כאן מפגש עם הפנים האלוהיות, פנים אל פנים. אני רוצה להסביר משהו על הפנים. יש בספר דעת תבונות של רמח"ל, כן, רבנו משה חיים לוצאתו זכותו הגן עלינו אמן, כתב ספר בשם דעת תבונות. זה דיונים על שאלות של צדיק ורע לו, מהות הרע וכדומה. ספר עמוק, וזה מתואר בתור דיאלוג בין הנפש, בין הנשמה לבין השכל. הנשמה שמה היא זו ששואלת שאלות, השכל הוא זה שנותן תשובות. שם הנשמה שואלת את השכל, זה פשוט זה תכסיס ספרותי, לא, אין מה מעבר לזה. מפרינה ספרותית, רמח"ל רצה שהמדיינים שמה יקראו נשמה ושכל. זה יכול היה להיות יוסי ודודו, אבל זה יצא הנשמה והשכל. חבר וכוזרי וכדומה, אבל שאלתי אל ויהו ידע, חוקר ומקובל, יש כל מיני אופנים. טוב, אבל שמה הנשמה שואלת את השכל את השאלה דלהלן. הלו אומרים שיש מדרגות רבות בעולם הרוחני. יש רוחני מעט, רוחני הרבה, רוחני סופר. כמו כן גם בעולם הגשמי יש גשמיות דקה, למשל האור מה שראינו, יש גשמיות גסה, מעובה מאוד. הרבה מאוד גשמיות. מדרגות בגשם, מדרגות ברוח. אם כן, מתבקש שתהיה מדרגה שבדיוק על הגבול בין שניהם. נכון? אם יש מדרגות בחומר, מדרגות ברוח, חייבת להיות גם מדרגה שהיא בדיוק שטח המגע בין שני העולמות. ככה מניחה שנשמה, שאם כבר, הרי יש בעולם חומר ורוח, יש מדרגות בזה, מדרגות בזה, אם כן יש גם שטח מגע. מהו שטח המגע? ככה שואלת הנשמה את השכל, מהו שטח המגע בין החומר לרוח? והתשובה, יש לכם גם כמה הצעות, כלומר אתה אומר שבת, בין השמשות, כל מיני דברים, אני אפשר להגיד כל מיני הצעות, אבל כיוון שרמח"ל כתב על זה ספר, הייתי מציע שאנחנו ניתן לו, דרך פי, להגיד מה התשובה. מה אתם אומרים? זה בסדר? טוב, תודה. בשם רמח"ל אני אומר. התשובה היא, עונה השכל, זיו הפנים של האדם. ואם אנחנו מסתכלים על הפנים של האדם, אנחנו רואים שמצד אחד זה עשוי מאף, עיניים, לסתות, שפתיים, אוזניים, מצח וכדומה, גבות, שיער וכו'. מצד שני, יש שם הבדל בין האדם החי לאדם המת. כשאתה רואה פנים של אדם מת, כבר הזיו נעלם. וזה עוד יותר מורכז בעיניים של האדם, כן? למשל, הפיסול היווני, האסתטיקה היוונית, פיתחה סוג של פיסול ללא מאור עיניים. ראיתם פעם פסלים יווניים? כן. מה? לא, העיניים פתוחות, אבל ללא אישון. כלומר, האסתטיקה היא פורמלית, היא צורנית בלבד. אין בה תוכן פנימי. וזה מה שכבר אמר רבי יהודה הלוי. אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. זה פרח, זה יפה, זה אסתטי, אבל זה לא פורה. אין פה תוכן פנימי, אין מה לאכול שם. כן. אז איפה היינו? כן, אז זיו הפנים... זיו הפנים זה אותה מדרגה שבה יש ביטוי למפגש בין מה שחכמי הקבלה מכנים קו אינסוף לבין עולם הסוף. התחתית של הקו האינסופי הזה, זה נמצא במאור הפנים של האדם. ומכאן שהיחס הנכון אל האלוהות זה דרך חוויית הפנים אל פנים. יש לנו אפשר לומר בעולם שני סוגי חוכמה. יש חוכמה בלי פנים, אפשר לקרוא לה אחור, עורף, ויש חוכמה עם פנים. ואהבת לרעך כמוך. וכאשר אין פנים, אנחנו בעולם המופשט, האבסטרקטי של הפילוסופיה, אבל אין גילוי של מישהו דרך החוכמה הזאת.
זה האחור
שלנו? מה? זה האחור. זה מה שנקרא חוכמות חיצוניות בספרות שלנו. זה חיצוני. לעומת זה יש חוכמה פנימית, שדרכה אני פוגש מישהו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא מדבר על ידיעתו בתורה, הוא אומר, תבואו לראות את פניי. כן? כלומר, איך כתוב? ייראה כל זכורך את פני האדון השם. וכן, על דרך השלילה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, הגילוי של הפנים, זהו הגילוי של האלוהות. לכן, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אנוכי. אנוכי זה שם של נותן מישהו לעצמו, לא משהו. כלומר, האלוהות איננה קונצפט, איזה מושג מופשט, קטגוריה של ההכרה וכדומה. אלא זה מישהו שיש לו מה לומר. וידבר השם אל משה לאמור. יש מישהו שיש לו משהו לומר למישהו שיגיד למישהו אחר. כן? וידבר השם אל משה לאמור. אפשר לומר, זה הפסוק שהוא התוכן של כל התורה כולה. כן, בבקשה. כן.
גם כתוב שאומר למשה שנראה לך את אחוריי.
נכון, נכון.
שאלה שנייה בקשר לדעת.
אני עוד, כן, נו, בסדר, נו.
למה השכל עונה לנשמה ולא, למה זה ככה
שהנשמה שואלת? טוב, שתי שאלות יש לך. האחת לא מובנת, השנייה לא מוצדקת. בוא נראה. אתה שאלת את השאלה הראשונה, בסדר, אבל זה מהאהבה נראה. השאלה הראשונה הייתה, הרי כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא תוכל לראות פניי, ועד רבה, וראית את אחוריי. נכון? עכשיו, השאלה הזאת אומרת, עד רבה, מה שאני אומר, שמה שמשה רצה לדעת זה הפנים. יש פה שאלה יפה. אתה אומר, לכאורה הוא לימד אותו פילוסופיה, אבל יש בעיה ששלושה פסוקים אחר כך כתוב, וידיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. הכיצד? צד אחד אמר לו, לא תוכל לראות פניי. מצד שני, כתוב, וידיבר השם אל משה, פנים אל פנים. ולא קם נביאות בישראל, אשר ידעו השם, פנים אל פנים. כן? אלא מה? המושגים פנים ואחור הם מושגים יחסיים. כלומר, יש מדרגה שביחס למדרגה אחרת היא פנים, וביחס למדרגה אחרת היא אחור. וכפי שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. נכון? זה מובא בחזרת שחרית של יום הכיפורים, נכון? נכון? אצל רבי יהודה הלוי, אצל אחינו הספרדים. נוהגים לומר את זה, חוץ מאשר במחזורים שהצליחו למחוק את זה. אבל ברוב המחזורים הספרדים אומרים את הדבר הזה. וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. אז אם כן, עד כאן תשובה לשאלתך הראשונה. לגבי השאלה השנייה, שהייתה מדוע דווקא השכל עונה לנשמה ולא אחרת. נכון? כדי לקדם את השאלה הזאת, אני הודעתי מראש שרמח"ל השתמש בזה כתכסיס ספרותי בלבד. כן, סתם. תראה, רמח"ל היה, מלבד זה שהוא היה מקובל גדול, ותלמיד חכם עצום, ואיש מוסר גדול, היה גם משורר. משורר וכותב מחזות, הוא כתב מחזות תיאטרון, רמח"ל. אז הוא משתמש פה בביטויים שכל ונשמה, במובן ההמוני שלהם. הנשמה, כלומר, השכל זה מי שנותן תשובות, זה תמיד הגיוני, לא? והנשמה זה מי שמלא דאגה קיומית. זה הכל. בסדר? מחזות של רמח"ל אחלה. כדאי לקרוא. כן, בבקשה.
אבל למה הפנים דווקא מסמל בתור אישיות? למה זה הדבר יותר...
אגב, אני לא הבנתי, במחזות של רמח"ל, על הבמה יש גם נשים וגם גברים. הם לא יודעים שבמכון מיר שמים מחיצה? כן? טוב, הלאה.
השאלה היא למה אישיות זה יותר גדול מקונספט? זאת אומרת, למה...
למה אישיות זה יותר גדול מקונספט? יפה. השאלה היא בהחלט במקום. אישיות זה אינסופי. קונספט זה מוגבל. הפוך מה שהפילוסופיה חושבת. בפילוסופיה חושבים שאם אתה מדבר במופשט, אז אתה לא מגביל. אבל זה לא נכון, כי ההפשטה היא ההפשטה לפי מידת שכלו של האדם. ושאין כן האישיות, אין לזה גבול. כי אם אתה תשאל אותי מה אני, יש לי תשובה. מי אני, אין לי תשובה. אתה מבין, דוד? כדאית בספר הקדוש, הנסיך הקטן. ששם יש דיון שהנסיך המחבר שם אומר, אם ילד אומר, יש לי חבר עם עיניים טובות שאוהב פרפרים. אז המבוגרים אומרים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. עכשיו, יש פה מחלוקת עמוקה בין הילדים למבוגרים. מה המבוגר רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת מה. משהו, כן? כמה הוא שוקל, כמה מרוויח אביו, מה המקום שבו הוא גר, כלומר, כל אלה דברים סתמיים, הניתנים לכימות, כלומר, אפשר למדוד את זה. והילד, הוא רוצה לדעת מי החבר. ואז זה הגדרה שהיא דווקא איננה הגדרה. מפגישה עם האינסוף של האישיות. מובן? כן, בבקשה.
מה אני שואל על דלת להגיע למי החבר? מה אני שואל?
מי? ודאי. אני שואל מי? ואז התשובה היא תהיה, הייתי אומר, חווייתית ולא הגדרתית. למשל, הוא אוהב פרפרים. כן, הוא אוהב פרפרים, זה לא מגדיר. זה כמו שאתה רואה משהו ברחוב שלבוש מדהים עם קומטה ונשק בעצלב. אז מה אתה אומר לו? חייל. נכון? אבל אם אתה רואה מהפנים, אתה אומר, יוסי. משהו אחר. כן, בבקשה.
כל
זה אגב קשור לשבת, אנחנו מיד נבין למה, כן.
שכתוב שהוא גם קידש השבת וגם...
ברך, כן.
אז אם צריך לפרש כאילו כל זוג כזה, אז יש גם נגיד בתפילה של שבת, ברך אותו מכל הזמנים וקידש אותו מכל הימים.
נכון.
וגם וישבות ויחולו, ויחד.
נכון, בדיוק.
כל זה
קשור לקטגוריה הכפולה, שיש גם ברכה וגם קדושה כאחד. בסדר?
גם שם כאילו להפריד...
נכון. הלאה. אבל לא בזה אנחנו עסוקים, אבל אתה צודק. כן.
כשפרה אומר, ולא תוסיפו לראות בניי, למה הוא מתכוון? גם אותו דבר?
כן. אני חוזר על השאלה שלך. אני רוצה לחזור על השאלה שלך, כי אתה אמנם יודע אותה וגם אני, אבל לא כולם שמעו. כשפרעה אומר לא תוסיף עוד לראות פניי, האם הוא התכוון לאותו הדבר? התשובה היא כן. מדוע? כי פרעה ראה את עצמו כאלוהות. לכן גם יעקב משתמש בביטוי דומה כלפי עשיו, הוא אומר ראיתי פניך כראות פני אלוהים. מה תרצני? הרי יש פה בעיה, איך אפשר להסתכל על פניו של אדם רשע? כתוב שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אז ועשיו, לפי המסורת שלנו, היה רשע. אז איך יעקב אומר לו, ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני? אומר רבי צדוק מלובלין שהוא הסתכל על הניצוץ הפנימי הקדוש שהיה בו. כלומר, בתוך הרשע הזה היה שם ניצוץ, עליו הוא הסתכל. אתה אומר, אז איך משה הסתכל על המצרי וראה שלא יצא בו כלום? דווקא הוא הסתכל כדי לראות אם יצא משהו.
תמיד
אפשר להסתכל. לא, אם לא יוצא כלום, אז הוא הורג אותו. בסדר, משהו אחר. כן.
רגע, זה יפיר בצדוק המדובין הזה. בעצם יעקב...
יעקב לא הסתכל על פניו של רשע, בקיצור. הוא הסתכל על הניצוץ שהיה
בו. לא, יעקב יכול לראות בכל אדם, גם ברשע, אולי לזה.
לא, ברשע הזה דווקא. כן, כי הרשע הזה הוא בנו של יצחק בנו של אברהם, יש שם ממש.
אז יעקב מגלה לנו שיש שם את הניצוץ.
כן, זה מסביר מדוע הנצרות של עשיו היא כל כך חזקה, כי היא גנבה אורות. כן, כן.
למה אסור, אני חייב לשאול בשאלה מבקש, למה אסור להסתכל על פניו של רשע?
עכשיו זה מובן, זה מובן לחלוטין מדוע אסור להסתכל על פניו של האדם רשע. בגלל שבפנים של האדם הרשע אתה מתחבר אל העצמיות שלו. הפנים דווקא זה הגילוי של העצמיות של האדם. כן? אם אתה מדבר על העורף של האדם הרשע, אין בזה שום דבר. הפנים זה משהו אחר. טוב, הלאה.
למה לא להסתכל בפנים של הרב? כתוב אתה מדבר עם רב, אל תסתכל בפנים.
כן, זה גם כן, בגלל זה. מאותה סיבה, מאותה סיבה. כי ירא מהביט אל האלוהים, כתוב, נכון?
כן.
אז זה אותו דבר. הלאה. ולרבי שמעון, אגב, יש בזוהר ביטוי מאוד חריף. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. אומר הזוהר, מה זה פני האדון? זה רבי שמעון בן יוחאי. ככה הוא אומר. כן. עכשיו, זה, או שזה עבודה זרה, אבל לא סביר, הזוהר זה בכל זאת ספר קדוש, או שיש פה משהו עמוק, נכון? שדרך הפנים של רשבי, אתה מכיר את פני האדון השם. בסדר? טוב. מה? לא, הפנים. צריך להכיר את רשבי. למה אתה לא יכול להכיר את רשבי? אם אתה חי בימיו, אתה יכול להכיר אותו. ואם אתה לא חי בימיו, אתה צריך לראות את הפנים של אלה שדרכם רשבי מתגלה. כן, הרי רשבי היה נגלה לחכמי הדורות. איך הזוהר נכתב, למשל? חלק נכתב עם רשבי, חלק על ידי מה שרשבי נתגלה אל גדולי הדורות. נכון?
אבל
לא מוגבלים לפנים של רשב"י, להפך, אנחנו נפתחים אל הפנים של רשב"י. זה בדיוק העניין. הרי מי שלומד תורה למשל בלי רב, אז הוא מוגבל. מי שיש לו רב הוא לא מוגבל. כי מי שיש לו רב, אז הוא גם יודע את כוח ההכרעה, הוא יכול לכוון אל האמת.
אז ברור שרשב"י גם מתגלה דרך הפנים של מישהו שהיה לפניו
וכו'. נכון, 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 זה ברור.
זה מה שאומר, בקוטי מורן, כי לא תשכח תורה מפי זרעו, יוחאי.
כן, כן, מפי זרעו של יוחאי, כן, נכון, בדיוק.
אולי אנוכי השם זה התורה שבכתב, דרך רשב"י תורה שבעל פה?
אנוכי זה תורה שבכתב ורשב"י תורה שבעל פה, זה כבר עמוק מדי בשביל. כן, כן, בבקשה.
אנחנו עכשיו ראים הרבה דברים עקומים, ובמי קדם האבות ראו אחרת, הם ראו את הזיף אחרת.
אני לא הבנתי בדיוק את השאלה עד הסוף. אתה אומר שאנחנו רואים את הדברים בצורה עקומה, מה זאת אומרת?
הרבה דברים.
זה תלוי אם יש לך רב או אין לך רב. כלומר, אם אתה למדת תורה אצל רב, אז אתה רואה את הדברים בצורה ישרה. אתה למדת לבד, אתה אוטודידקט, זה פילוסופיה, אז אתה רואה עקום.
לא, בסדר, אבל בימי קדם, איך ראו אבות? אחרת מהדור שלנו.
כל דור ודור רואה את זה אחרת. כלומר, ברור שזה שאתה נולד בדור מסוים, זה נותן בך נשמה מיוחדת, אופן מיוחד של הסתכלות. ולכן, מובן מאליו, שאבותינו ראו את המציאות אחרת מאיך שאנחנו רואים. או, כן. סליחה, אנחנו עכשיו לא מרחיבים מעבר לציטטה הנדרשת. זאת אומרת, כלל גדול הוא בלימוד פה, שכאשר אני מביא מקור, אני מתייחס אל המקור המובא רק במידה והוא מסייע להבנת הנושא הנלמד. ואין לי שום כוונה להיכנע לרצון להכניס את זה ללימוד דשם. בסדר? אוקיי? טוב, הלאה. עכשיו, אז איפה היינו? ולרבי שמעון בן יהודה במאור פניו של אדם, רצה לומר כי הפנים הגשמיים מקבלים אור וזיו בלתי גשמי, ודבר זה הוא קדושה בוודאי מה שמקבלים אור וזיו. ובמדרש עוד, למה ברכו רבי דוסטאי ורבי שמואל בר נחמן? כן, אפשר. כן, ודאי. כלומר, אני חוזר על השאלה שלך. האם אדם מסתכל על יהודי וגוי ויכול לדעת זה יהודי, זה גוי? ודאי שאפשר לדעת. כן, זה הרי איך אמר יוסף כשהוא נגלה אל אחיו? עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר עליכם. כן, כך כתוב. עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. אומר רשי, מה זה עיניכם הרואות? הראה להם שהוא מהול. כלומר, הראה להם שיש לו ברית מילה. ופי המדבר עליכם, שאני מדבר בלשון הקודש. טוב, אם אנחנו ניקח את זה כפשוטו, זה לא כל כך אסתטי, נכון? המעמד הזה, כן? יוסף מתגלה אל אחיו, פתאום הוא אומר להם, אגב, רוצה להראות לכם משהו. זה לא... טוב, יכול להיות שתגיד שהם רצו באמת להשתכנע שזה יוסף וכו', אבל לא, לא אסתטי, ככה נראה לי. אלא הכוונה, אתה יכול דרך הדיבור של האדם לדעת אם הוא מהול או לא. זה מה שהוא אמר, כי פי המדבר עליכם שאני מדבר בלשון הקודש. מה זה לשון הקודש? הלשון של רוח הקודש. זאת אומרת, הרגישו בדברי יוסף ששם הקודש מתגלה, אז ידעו שהוא מהול. מובן? טוב, לפני כן לא, כי הוא שיחק אותה מצרי. לא, שיחק אותה. הסתיר. בהתנקר, כתוב. הסתיר שהוא יהודי, שהוא עברי. טוב, אז בואו נמשיך. ובמדרש, עוד. למה ברכו? כלומר, כדי לברך מישהו שצריך ברכה, זה סימן שחסר לו משהו. נכון? אגב, אני רוצה להתנצל בפני הצופים, המסך לא עובד, כן, שיהיה ברור. זה לא שאני לא התייחסתי לשאלות, פשוט המסך לא עובד, משום מה. טוב, למה ברכו? רבי דוסטאי ורבי שמואל בר נחמן. רבי דוסטאי אומר שאין לו זוג. מסכן, יום השבת אין לו זוג. חד בשבי, תרי בשבי.
תלתה, ארבעתה, חמשיתי, ארובתי. שבתי, לת לזוג. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. נכון? שתיים, שתיים, שתיים. שש. מה עם השביעי? מסכן, אין לו בן זוג. כן? אז לכן צריך לברך אותו. רבי שמואל אומר שאינו נדחה. כן? שאי אפשר להזיז את השבת. קבוע כזה. אז זה תמיד יכול להיתקע בכל מיני דברים. ואי אפשר לדחות. אז צריך ברכה. מה? כי לפעמים הוא מפריע. הנה, אתה צריך בדיוק יום כיפור. יום כיפור חל בשבת. אולי בכל זאת נזיז את השבת כדי שנוכל לצום וגם לקיים שבת. הברכה זה מחזק את המעמד שלו. תנה רשב"י אומר, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, לכל נתת בן זוג, ולי לא נתת בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. כיוון שעמדו ישראל על הר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא, זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל בן זוגך. היינו דכתיב, זכור את יום השבת לקדשו, עד כאן. זאת אומרת, צריך לזכור מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לשבת, והנה הגיע עכשיו השידוך, כנסת ישראל, אז צריך לקיים את ההבטחה. עד כאן דברי המדרש. המדרש הזה, אני חושב שהוא קצת תמוע, נכון? מה זה 2-2-2, אז חזר ברכה בשביל הבן זוג, מה זה הסיפור הזה?
וגם הזוג הזה זה לא ממינו.
זה לא ממינו, וזה, או שזה כן ממינו.
שבת בישראל, מה הקשר?
שבת בישראל, מה הקשר? בואו נראה, אני לא יודע. אולי יש קשר, אולי אין קשר. אני יודע שמשל תלמיד חכם נקרא שבת. כלומר, תלמיד חכם חווה כל השבוע מה שעם הארץ חווה בשבת. למשל. כן, אז פה אנחנו זקוקים להבנה, כן. אולי זה ראשון שלישי, אני לא יודע, אני לא יודע, פה המדרש לא עומד.
לא, כי הרב אמר את זה תוך כדי.
אתה צודק, אתה צודק, אני אמרתי כך, בלי לא מחויבות. אוקיי? טוב. ביאור דבר זה, בואו נתחיל, אני לא יודע אם נספיק היום את הכל, אבל בואו נתחיל. ביאור דבר זה, לדעת רבי דוסטאי, ראוי השבת לברכה במה שאין לו זוג. כי הדבר שיש לו זוג, הרי הוא חלק דבר. ודבר שהוא חלק, אין בו ברכה. רק כאשר הוא הכל, ולפיכך השבת ראוי לברכה. כלומר, לפי המהר"ל, זה שאין לשבת בן זוג, דווקא זה שלמות. כי ברגע שיש בני זוג, אז הם מזדקקים זה לזה בשביל השלמת ההגדרה. זכר ונקבה. זכר בלי נקבה ונקבה בלי זכר, זה לא שלם. מה שאין כן השבת, שאין לה בן זוג, אז דווקא בה יש מעלה. יש מעלה של שלמות, שבא לידי ביטוי בברכה. כן, אז כן צריך להסביר את הדברים קצת יותר. אתם זוכרים, למדנו קצת, מי שלמד פה ספר בראשית, אנחנו דיברנו על זה, שיש שתי מערכות של ימים בשבוע. הנקראות ראשון, שני ושלישי, ורביעי, חמישי, שישי. זה שתי מערכות. מה? ימינה ושמאלה, ובעיני הוא קלה. זה כתוב באזמר ושבחים. למעל, גו פתחים. טוב. אגב, זה מסתיים. מה הסיום של הפיוט הזה, אזמר ושבחים? למבצע על רפתה, כי זה תאוך בעתה. אז מישהו שלח לי מייל, הוא אמר לי, תראה, ההורים שלי הם אומרים את זה בין נטילת ידיים למוצי. זה בסדר או זה לא בסדר? אז אני אמרתי, זה בסדר. אמרו, כן, אז שלח לי עוד פעם אל, אבל מה המקור? כי אתה יודע, יש כאלה שאמרו לי שזה היה הפסק. אמרתי, המקור זה שכולם עושים ככה. זאת אומרת, כל יהודי צפון אפריקה תמיד אמרו למבצע על רפתה בנטילת ידיים למוצי. אז מי ש... כולל גדולי ישראל, גדולי עולם, אז מי שאומר שזה הפסק, הוא מבזה כל גדולי ישראל שעשו את זה. דבר נוסף, דבר נוסף, אמרתי כמה מקורות, הבאתי כמה רבנים גם שכתבו את זה, בסדר, אבל צריך לדעת שקודם כל מה שכולם עושים זה סימן שככה צריך, לפי הכלל הגדול שהלכה כסבתא, עליה השלום. עכשיו, בואו נמשיך. אז למדנו שיש שתי מערכות, מערכה של ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. ביום הראשון נברא האור, ביום הרביעי נבראו המאורות. ביום השני נבראו רקיע וים. ביום החמישי נבראו חיים ברקיע ובים, עופות ודגים. ביום השלישי יבשה וצמח. ביום השישי יבשה בתנועה, קוראים לזה אדם, וצמח בתנועה, קוראים לזה בעלי חיים. אם כן, מה בין העולם של ימי ראשון שני שלישי והעולם של רביעי חמישי שישי? זה סטטי, זה דינמי, זה עומד, זה נע. בסדר? זה ההבדל בין שתי המערכות, שתי העולמות. ומתוך כך גם ההבחנה בין עולם שביסודו קבוע, כמו בתרבות המזרחית, לבין עולם שבתנועה, כמו בתרבות המערבית. אבל ההבדל הוא עצום בין שני העולמות, שבסוף היום השישי יש שבת, בסוף היום השלישי אין שבת. כן, בסוף היום השישי יש שבת, כלומר בסוף המערכה השנייה שהיא בתנועה יש שבת, בסוף היום השלישי, כלומר בסוף המערכה הראשונה הסטטית, אין שבת. אז אם כך, אנחנו רואים שבעולם שבתנועה יש גם מטרה, יש לאן להגיע. בסדר? אבל מה עושים ביום השבת? כלום, נחים, כמו במערכה הראשונה, של שלושת הימים הראשונים. יוצא לפי זה שיום השבת, שהוא הזמן הישראלי, כנסת ישראל יהיה בת זוגך, יהיה בן זוגך, ביום השבת יש איזה מין מזיגה של שתי העולמות, של שתי התפיסות, של העולם שבתנועה והעולם שבמנוחה. יוצא לפי זה שהשבת נמצא באמצע בין שתי המערכות. אז מתי מתחיל השבוע? ביום רביעי, נכון? רביעי, חמישי, שישי, אני לקראת שבת, באמצע השבוע יש שבת, ראשון, שני, שלישי, אני מקבל את ההערות של השבת הקודמת. לכן אני גם לא בתנועה, אני בעמדה של קבלה. בסדר? לכן חכמי הקבלה גם שמים את מתחילים את השבוע ביום רביעי. ומסיים אותו ביום שלישי, וגם ההלכה אומרת כך שאפשר לעשות הבדלה עד סוף יום שלישי. זאת אומרת שיש איזה מין ייחודיות לשבת בזה שאין לה בן זוג. עכשיו, מי הוא בן זוגה? כנסת ישראל. כלומר, מה שהשבת היא בזמן, ישראל הם באדם. כן, בבקשה.
איך אתה מזהה את החלק של התנועה בשבת? אני מזהה פה את החלק של
מה החלק של התנועה בשבת? מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת.
אבל בשבת הוא לא תורח.
אבל אל תשכח שכל הימים של השבוע נקראים על שם השבת העתידה לבוא. זאת אומרת, אני בשבת תואם את המאמצים של הימים הקודמים. לפי העיקרון שמתוקה שנת העובד. אדם שנח בגלל שאין לו מלאכה, אז זה מנוחה רעה. מה שאין כן, מי שנח בגלל שהוא עסק במלאכה, זאת מנוחה מתוקה. בסדר? אז לכן יש יסוד התנועה מצוי בתוך השבת, וזה על זה נאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. לא לפני היום השביעי, אז צריך להיות ויחל ביום השישי. לא, ויחל ביום השביעי, שגם בתוך היום השביעי יש בריאה, כפי שהמהר"ל העריך בזה רבות בשיעורים הקודמים. טוב, אז אנחנו כאן נעצרים באמצע הפירוש של בראשית רבה. נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. שלום!